הגענו לדף נון זיין עמוד ב', 11 שורות מלמטה. למדנו במשנה, הגיע הזמן לנישואים ולא ניסו, אז אוכלות משלו, הוא צריך לפרנס אותה, ואוכלות בתרומה. כלומר, אם הוא כהן וישראלית, הוא מאכיל אותה בתרומה. אמרו לדבר תורה, מדין תורה, ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה. גם אם היא רק מקודשת, כלומר, בת ישראל מקודשת לכהן, אוכלת בתרומה, שנאמר, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, יקנה נפש כוונה עבד, קניין כספו הוא יאכל בו. וגם זו ארוסה המקודשת, קניין כספו, האישה מתארסת על ידי כסף קידושין שהחתן נותן לה. אז לכן מדין תורה בעצם כבר מזמן האירוסין יכולה לאכול בתרומה. מה הטעם אמרו אינה אוכל בתרומה עד הנישואין? חששו שמה ימזגו לה כוס בבית אביה, ימזגו לה ארוסה כוס של יין של תרומה בבית אביה, כשהיא עוד אצל ההורים של הישראלים, ותשקה אותה לאחיה לאחותה, תיתן חלק לאחיה לאחותה הישראלים. והם כמובן אסורים לאכול בתרומה. אומרת מה יחי, גם הגיע הזמן ולא ניסו ככה, אז גם אם הגיע הזמן ועוד לא התחתנו, היא עדיין בבית אביה לכאורה, גם כאן יש עדיין את החשש, אומרת אם הוא לא, אין חשש. הטעם, ברגע שהגיע הזמן החתונה ועדיין לא ניסית, אז דוכתא מייחד לחתן, מוציא אותה מבית אביה, הוא מייחד למקום אחר, מקום מגורים אחר, מחוץ לבית אביה, ואז היא יכולה לאכול בתרומה, בלי חשש שהיא תיתן לקרובים שלה. אלא מעתה, אומרת גם אם זה נכון, שכל מה שאסרו חיים לאכול בתרומה, מקום שיש חשש שיוכלו ממנו ישראלים, מה לגבי לקית כהן לישראל? אם יש פועל כהן, פועל כהן, שישראל שכר אותו ללקט בו עבורו, לכאורה לא לאכול בתרומה, לכאורה אסור לפועל הכהן לאכול בתרומה, למרות שכעיקרון, מכיוון שהוא פועל כהן, מותר לו לאכול בתרומה. אם הוא אצל ישראל, אסור לאכול בתרומה, דילמה, אתה נמח על בדי, שהישראל לא יבוא, בני ביתו של הישראל, הישראל עצמו לא יבוא בעצם לאכול, מהאוכל שלו, אומרת הגמרא, לא, בלקית כהן, בפועל אין חשש כזה. השתם, ידידו ספו לה, הרי, מזכירים אלה שהם בעלי הבית, הם מאכילים אותו משלהם, מדידי אחלה, הם יאכלו אותו, יאכלו משלו, המזכיר הוא נותן מזונות לשכיריו, אין חשש שיבואו בני ביתו של מזכיר לאכול מתרומת השכיר. טעם אחר, אומרת הגמרא, רב שמואל בר רב יהודה אמר משום סימפון, הסיבה שאסורה לאכול בתרומה עד שהיא נשואה, חוששים שהחתן נמצא בסימפון, סימפון זה פגם שבטא את הקידושין, כלומר מום, מי שמקדש אישה אחרי זה מצב המום שלא ידע ממנו בשעת הקידושין, אז הקידושין בתלמין מפריע בגלל מקח טעות. אז האישה בעצם מעולם לא הייתה מקודשת אלא פנויה. לכן כאן, בכהן שקידש ישראלית, אם נמצא במום, התבטלו הקידושין המפריע, מעולם לא הייתה אשת כהן אלא זרה ואוכלת בתרומה. לכן לא אוכלים בתרומה עד שהתחתנו. אומרת, אם ככה היה אחי, גם נכנסה לחופה ולא נבלה, גם אם תיכנס לכלה לחופה ועדיין לא נבלה, לכאורה עדיין יכול למצוא במום וכולי נמי, גם כן תיאסר לאכול בתרומה. אומרת, מה אתה מבדק בדי כלב עד המייל? כלומר, במקרה הזה, הוא בודק את הכלל על ידי קרובותיו, הוא מברר שאין לה מום, ורק אחרי זה הוא מכניס אותה לחופה, גם אם היא לא נבלה. ולכן אז כבר יכול לסמוך על הבדיקה שלו, יכול לאכול בתרומה. אלא מעתה, אם זה נכון, שאסרו חיים להרוסה לאכול תרומה, בגלל חשש שמה ימצא במום וכו', אז עבד כהן, שלקחו מישראל, שקנה אותו מישראל, לא לאכול בתרומה, משום סיפון, לכל עבד כהן שהוא קנה מישראל, יאסר לאכול בתרומה, בגלל חשש שמה ימצא הכהן פגם בעב, התבטל הקניין למפרע בגלל מקח טעות, והעבד מעולם לא היה עבד כושר כהן, ואסור היה לאכול בתרומה. אומרת, מה, סימפון בעבדים לך, אין הדין הזה שעבד שבעצם יהיה פה פגם בעבד שיהיה פה מקח טעות. למה די יברה, אם דובר על עבד, על מומי בחוץ שרואים שניכר מאוד לעבד, אז רק אחד זה נניח חסר לו איזה עבר וכדומה, הוא לא רואה לעשות מלאכה וכי יש פה מקח טעות, אין פה מקח טעות, כי כולם רואים את זה מראש, הקונה רואה את המום מראש, אם בכל זאת הוא קנה את העבד, ודאי שלא אכפת לו מהמום, ובעצם הקניין קניין. אידי גבי, מדובר על מום שבפנים, לא ניכר לכל, יש לו איזה בעיה באחד המקומות וכו', אז אין פה בכך טעות, מלאכה כבאי, סך הכל הקונה אותו, צריך אותו למלאכה, ומום שבסתר, לא אכפת לו שיש איזה פגם אסתטי בסתר וכדומה. אז לכן זה לא משנה לו, הוא קנה אותו למלאכה. מה קורה אם יש פגם מסוג אחר? נמצא נניח גנב או קוביוסטוס, נניח פתאום מתברר שהעבד הזה הוא בעצם הגנב, או גונב נפשות, חוטף אנשים וכדומה, הגיעו, המקח קיים בכל זאת, כי סתם עבדים, ידוע שסתם עבדים יעלולים להיות גנבים, והקונה יודע את זה מראש, בכל זאת קונה אותו. אז מה יקרה, איזה פגן נוסף יכול להיות בעבד שיבטל את המקח? ליסטים מזוין, אולי שודד חמוש, הוא בעצם הורג אנשים, רוצח, או שהוא מוכתב למנחות, או שהוא חטא נגד המנחות, הממשלה, וחט חמור כל כך, עד שהוא בעצם חייב להורג, חייב לצאת להורג, כי יש עליו צו הריגה להורג וכו'. סתם עבדים, אין פגם כזה, לכן הקונה יכול לטעון שהוא טעה לבטל המקח, אבל לא אומרת מה גם פה בסופו של כך אפשר היה לחשוב. יש פה בעיה של מקח טעות, אומרת מה גם הנוכה לידלה, גם אותו דבר, גם הדברים אלו, אם הוא רוצח, אם הוא מוכתב למנחות, עבריינים כאלו יש להם כל מפורסמים, וכולם מכירים אותה, ולכן אין הקונה יכול לומר שהוא טעה בזה, הוא היה צריך לברר את זה כי יש לו קול. אם הוא קנה בכל זאת, המקח הוא מקח. אם כן, ראינו שני הסברים מדוע חכמים אסרו את הארוסה לאכול בתרומה. הוא אומר, בכדי מן בן אמר, בן אמר לא אכלה בפועל, היא לא אוכלת בכל מקרה, מה ביניהם? מה ההבדל בין שני ההסברים? איכא ביניהו קיבל או מסר והלך. קיבל, זה אומר, אם החתן קיבל על עצמו לקדש אותה, גם אם יצא במום אחר כך, אז אי אפשר שיתבטלו הקידושים בגלל מום שלא ידע בו, לכן אם טעם האיסור שם יתבטלו הקידושים בגלל איזה מום, בגלל איזה פגם, אז במקרה הזה מותרת לאכול בתרומה, כי לא שייך לטעם הזה. אבל אם טעם האיסור שמא תיתן תרומה לבני משפטה, אז עדיין שייך. וכן יש הבדל להלכה עם מסר והלך. אם מסר האב את הכלה, לידי שלוחי החתן, שבאו לקחת אותה לבית חתן, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי החתן, להביא את הכלה לביתו לנישואין. אז במקרה הזה, אין חשש שתיתן את התרומה לקרובים, כי אם לא נמצאת שם. אבל החשש של פגם, עדיין יש חשש. עכשיו הגמרא חוזרת למשנה שלמדנו, מה שיעור התרומה שהכהן יכול לתת לארוסתו, רבי דרפון אומר, נותנים לה כל מזונותי התרומה, כלומר, ורבי עקיבא אומר, ככה למדו במשנה, מקצה חולין, מקצה תרומה. אז אמר רבי, מחלוקת, כל מה שאומר המחלוקת, זה בת כהן לכהן, זה בת כהן, שרגילה לאכול תרומה לבית אביה, שמאורסת לכהן. מכיוון שרגילה לאכול תרומה לבית אביה, היא בקיאה בשמיעת התרומה מן התרומה וכולי, ובאיך מוכרים תרומה בימי תרומתה כדי לקנות אוכל חולין. לכן אומר רבי דרפון, אני יכול לתת את הכל תרומה, נותנים לה הכל. אבל אם דובר על בת ישראל לכהן, דברי הכל, מקצה חולין, מקצה תרומה. בבת ישראל לכהן כולם מסכימים שחצי חצי. אומרת גם מה באה עם מחלוקת בארוסה. לא זו בלבד, גם כשמדובר בבת כהן, נאמרה דווקא בארוסה, בת כהן ארוסה, שהיא גר בבית אביה. אומר רבי טרפון, האב, אם היא בבית אביה, והיא בת כהן, אז האבא יכול לעזור לה לתרוח בעבורה, למכור את התרומה ולקנות משהו אחר. אבל אם זה מדובר בנשואה, שאין בעלה עדיין אוכל עם היחד, אין נותן למזונותיה בביתה, דברי הכל מחצה חולין מחצה תרומה, כי היא לא יכולה לתרוח כל כך ולמכור תרומה, כי אין לה מישהו שיעזור לה בזה. וכך נאמר בברייתא תניא עמי אחי, רבי טרפון אומר, נותנים לה כל תרומה, רבי עקיבא אומר, מחצה חולין מחצה תרומה, באמת דברים אמורים בבת כהן לכהן, אבל בת ישראל לכהן, דברי הכל מחצה חולין מחצה תרומה, באמת דברים אמורים בארוסה, אבל בנשואה דברי הכל מחצה חולין מחצה תרומה. עכשיו יש דעות נוספות בעניין, רבי דוד מטרה אומר, נותנים לה שתי ידות, שני חלקים של תרומה ואחד של חולין, כלומר, לפחות שליש ממזונותי החולין, אבל מותר לתת לה עד שני שליש תרומה. רבי דוד אומר, נותנים לה כל תרומה ומוכרת ולוקחת בדמים חולין. כלומר, לכאורה רבי דה סובל כרבי טרפון, שאפשר לתת את כל מזונותיה מן התרומה, אלא מה ההבדל ביניהם? לפי רבי טרפון, אפשר לתת את התרומה כשיעור מזונותיה שאתה מקבל מן החולין. גם כשהיא לא תוכל לקנות תמורת התרומה שתמכור שיעור דומה של חולין. הרי החולין, הם רואים לאכילה לכל, לכן הם יקרים מן התרומה. התרומה צריך להוזיל את המחיר, כי לא רואה רק לאכילת כהנים טהורים. אבל רבי דה אומר שצריך לתת את התרומה כזאת בכמות גדולה יותר שתוכל לקנות בדמיה את החולין שהיא צריכה. זה רבי יהודה, שאומר נותן לה כל תרומה, היא מוכרת ולוקחת מדמים חולין. רבי שמעון גמליאל אומר, כל מקום שהוזכרה תרומה, כשאמרו חכמים שהחתן נותן לה כל תרומה, נותנים לה כפליים מחולין, כפליים מהשיעור שהיא צריכה למזונות. כלומר, אם צריך לתת לה קו אחד, נותן לה מזונותיה מן התרומה, צריך לתת לה שני קווים. כי שוב, אמרנו, זה מחיר זול יותר. מחיר זול יותר כדי לקנות תרומה, שמחיר יקר יותר. מה בינה, מה ההבדל באמת בין רבי שמעון גמליאל לרבי יהודה? שניהם אומרים לכאורה אותו דבר. כי בינה הוא תרחה. המחלוקת אם יש לה להתחשב בתרחה שצריכה הרוסה לתרוח כדי למכור את התרומה. כלומר, רבי דה אומר, נותנים לתרומה בשיעור גדול קצת שתוכל לקנות בדמיה את החולין, אבל בכל זאת צריכה לתרוח, למצוא קונים וכו'. ולפי רבי שמעון גמליאל, שנותנים לה כפול, אז כולם בעצם יוצאו לקנות, היא יכולה להוזיל כל כך את המחיר של התרומה, שזה לא בעיה. השאלה היא כמה גורמים לה לתרוח. עוד עמד במשנה, יבם, אינו מאחיד יבנתו תרומה, מה הייתה, מה, למה? כתוב, קניין כספו, אמר רחמנה. כהן כי יקנה נפש קניין כספו יאכל בו, הארוסה מותר מן התורה לאכול תרומה כי קניין כספו של הארוס. אבל הקניין דאחיו הוא, האישה הזו שמדובר שומרת יבם היא בעצם קניין כספו של אחיו, לא קניין כספו שלו, ולכן זה לא מסתדר הפסוק בתורה. עוד עמד במשנה, עשתה שישה חודשים בפני הבעל ושישה חודשים בפני היבם, אפילו כולם בפני הבעל, חסר יום אחד בפני היבם, או כולם בפני היבם, חסר יום אחד בפני הבעל, אינה אוכלת בתרומה. עכשיו, היא אמר נהל שאתה בפני הבעל, אמרת לו, אם אפילו כששעתה הקלה במשך רוב 12 חודש בפני הבעל, מהתורה בעצם נחשב כעניין כספו, חוד אומר, אתה נשנה אוכלת בתרומה, אז אם צריך להגיד את המקרה, פשוט יותר בפני היבם, היא בעיה. יש צורך לומר שם כששעתה במשך רוב השנה בפני היבם, שלא נחשב כעניין כספו, גם לא אוכלת בתרומה, זה פשוט. אומרת, כמובן, באמת נכון. הסגנון הזה במשנה, זו ואין צריך לומר זו, קטני. כלומר, זו ולא צריך לומר זו. כלומר, עיקר חידוש נניה בהתחלה, ששעתה בפני הבעל לא אוכלת בתרומה, אחרי זה ישנה הדין השני, שלמרות שאין בו חידוש יותר גדול, לא צריך לומר אפילו את זה. עוד אמרנו במשנה, זו משנה ראשונה שהעושה כהן שהגיע הזמן נישואין אוכל בתרומה, אבל בית דין שלכם אמרו אין האישה אוכל בתרומה עד שתיכנס לחופה. מה הייתה, מה אמרו לביתם הרב שמואל בר יהודה? משום סימפון, חששו בית דין השני, שממצא בה חתן פגם, שיגרום לבטל את הקידוש למפרע. אומרת, טוב, זה מסתדר בשלמה לעולה, שהוא אמר כמה הייתה, מה שבית דין הראשון אסרו עליה לאכול בתרומה עד זמן נישואין, שמה הם זגו לכוס בבית אביה, אם זה טעם, שמה היא תיתן תרומה לקרובים שלה, זה מובן. ועכשיו בבית הדין השני, הוא אומר משום סימפון, שמה התבטאו הקידוש לא מפרע, נמצא בחתן מום, התברר למפרע שבעצם זרה שאכלה תרומה, לכן לא התירו לאכול תרומה, עד אחרי שתיכנס לחופה, גם אם כבר הגיע זמן נישואין. אבל רב שמואל בר יהודה, שהוא אמר שמראש זו היה הסיבה הראשונה, כמה הייתה משום סימפון, בתרייתא גם משום סימפון, מהי ביניים, מה ההבדל ביניהם? אלא אומרת, מהי ביניים? בדיקת חוץ, כלומר בדיקה שהכלה נבדקת. אמרנו לפני כן שהחתן בודק או תקלה על ידי קוריו של החתן, אם היא מועילה לבטל את החשש הסימפון או לא. כשמגיע זמן נישואין, נניח אחרי חודש להנמנה, או 12 חודשים לבטולה, מתחיל חיובו של החתן לזום תרוסתו, הוא בודק אותה על ידי קרובותיו, כי הוא מוציא ממון על מזונותיה, הוא רוצה לדעת שאכן אין לה מומים וכו'. אז מר סבר בדיקת חוץ מהבדיקה, המשנה הראשונה סברה שמספיק בדיקת הקרובות לברר שאין באישה מומים וכו'. בדיקת חוץ נחשב בדיקה. אבל מר סבר, בית דין האחרון סוברים בדיקת הקרובות אינה בדיקה מעולה, לא מספיק רק לברר זאת, ועדיין קיים חשש בשם בכל זאת, כשיחד עמה ימצא במום ויתבטל הקידושין למפרע, לכן אסרו לאכול בתרומה שתיכנס ממש לחופה, שאז החתן מתייחד עמה והוא בודק בעצמו. משנה נוספת בדף נ"ח עמוד ב', תחילת העמוד, עומד המשנה מקדיש מעשה ידי אשתו, הרי זו עושה ואוכלת. כלומר, במשנה בדף מ"ו למדנו שהבעל חייב במזונות אשתו והיא חייבת לתת לו את מעשה ידיה, מה שהיא עובדת, את מה שיש, מה שמרוויחה מעבודתה. עכשיו, פה אנחנו עוסקים באדם שמקדיש מעשה ידי אשתו. כלומר, הוא מקדיש מעשה ידי אשתו שהיא חייבת לעשות בשבילו. אנחנו נראה במשניות הבאות כשמדובר פה על מה שהוא חייבת, דף ס"ד כתוב תביעת חוטי אשתי במשקל 5 סלעים בכל שבוע. אז מי שמקדיש מעשה ידי אשתו שהיא חייבת לעשות בשבילו, הוא אמר, אני מקדיש מעתה כל מה שתרוויח אשתי וכולי על ידי מעשה ידיה, אז הרי זו עושה ואוכלת, יכולה להמשיך לעשות את מלאכתה ואוכלת ממנה, כלומר היא מפרנסת עצמה ממעשה ידיה, כי ההקדש בעצם לא חל. עכשיו, כל זה לגבי מה שהיא חייבת לעשות. במשנה אנחנו נראה בדף ס"ד, הבעל חייב לתת לאשתו מעה כסף אחת בכל שבוע לצורך ההוצאות שלה, חוץ ממזונותיה שהוא חייב לתת לה. חוץ מהמזונות שהוא חייב לפרנס אותה. עכשיו, תמורת מזונותיה, הבעל זכאי בעיקר במעשה ידיה, מה שהיא חייבת לעשות, כמו שאמרנו, משקל 5 סלעים, חוטי אשתי וכו', ותמורת המעה שנותנה בכל שבוע, הוא זוכה במותר מעשה ידיה. כל מה שהיא עושה יותר על חובתה. דברים נוספים שהיא עושה מעבר לחובתה. מה שהיא מרוויחה מעבר לחובתה. עכשיו, מה קורה אם אדם מקדיש את המותר ולא תיקר מעשה ידיה? מי שמקדיש את המותר מעשה ידי אשתו, שהיא עושה יותר על חובתה, פה נחלקו התנאים. רבי מאיר אומר, זה כן נקרא הקדש, רבי יוחנן אומר לא, הוא חולק אין הקדש חד ועדיין נשאר חולין. עכשיו אומרת הגמרא, אמר רבונה, אמר רבונה, אמר רב, יכולה אישה לומר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה. אישה יכולה לומר לבעלה, אני לא צריך שתיתן לי מזונות, איני ניזונת, אתה לא צריך לפרנס אותי, וגם איני עושה, לא אתן לך את מעשה ידיי, אפרנס את עצמי מלאכתי, אני אעבוד ואפרנס את עצמי, לא צריך שתפרנס אותי, וגם כמובן אתה לא מקבל את מעשה ידיי. כסבר, לפי זה, כי תקינו אבל המזון העיקר, כשתיתו חכמים שבעל חייב לפרנס את אשתו, הכוונה העיקר תכנית התקנה היה שאיזון הבעל את אשתו, להבטיח מזונותיה, זה היה בשביל האישה. לכן מעשה ידיה אתה משום איבה, אז למה הבעל קיבל מעשה ידיה? משום איבה, כדי שלא יחוש איבה, אם הוא מפרנס אותה, אז מה שהיא מרוויחה ילך אליו, אבל עיקר היה כדי שיפרנס אותה. אבל לכן היא אמרה, אני איזון ואני עושה, רשות בידה, מכיוון שתקנו את התקנה לטובת האישה, היא יכולה בעצם לומר, היא לא רוצה בתקנה הזאת, שיש בידיה, אם היא יכולה להסתכל יפה, היא יכולה להגיד, אני לא רוצה שיפרנס אותי, ואני ארוויח מהמשכורת שלי. הגמרא מקשה על זה מברייתא, מיתי ותיתו מזונו תחת מעשה ידיה, כלומר משהו שעיקר התקנה לא חיוב מזונות, אלא עיקר התקנה מעשה ידיה של האישה. הוא אומר, טוב, תתקן את הלשון שם, אם תקנו מעשה ידיה תחת המזונות, כמו שרב אמר. למסיילי, אכן יש פה סיוע מהמשנה לכאורה, מקדיש מעשה ידי אשתו, הרי היא עושה ואוכלת, מה אלה בניזונת? למדנו במשנה שלנו, מי שמקדיש עיקר מעשה ידי אשתו, אלא הקדש חל, והרי היא עושה ואוכלת, האם לא הכוונה בניזונת? מסתם המשנה עוסקת, באישה שבעלה עשיר, או עמיד, ורוצה לזון אותה, והיא אומרת, אין ניזונת ואני עושה, והמשנה באמת שאין מעשה ידיה שלו, ולכן לא יכול להקדיש. אז מוכר כדבר רב, שאם בעלה, רוצה לפרנסה, והיא לא רוצה, אז אין לו זכות במעשה ידיה, היא יכולה להגיד, ניזון ואני עושה. אומרת, כלומר, לא, אין ראיה מדבר המשנה, אפשר להעמיד את המשנה שנובר באישה שאינה ניזונת. אין לבעל מספיק כסף לזונותה, ולא יכול לעשות אותה, וכיוון שלא יכול לפרנס אותה, כמובן אין לו זכות מעשה ידיה, הוא לא יכול להקדיש, ולכן ההקדש לא חל. עומד מהיבי שאינה ניזון, אם מדובר, המשנה עוסקת באישה שאין בעלה יכול לזון אותה, מה למאמרה? פשוט, מה ברור שאינה? אין לו שום זכות במעשה ידיים, הוא לא יכול לזון אותה. אפילו למען דאמר, יכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואין יזנך, אפילו בעבד כנעני, שהאדון יכול לומר לעבד, תעשה את המלאכה, אני בכל זאת לא אפרנס אותך, תצטרך לחזר לפתחים וכו'. כל זה אני מלא בעבד כנעני, זה לא כתיב, לא כתוב בתורה, כי טוב לא עמך. אבל עבד עברי, העבד עברי, שנאמר בתורה, כי טוב לא עמך, הוא לא יכול לעשות את זה, אדם לא יכול לומר, עשה עמי וניזנך. כל שכן כמובן לא יכול להגיד לאשתו. אי אפשר לומר שהמשנה עוסק באדם שאין בידו לזון את אשתו. ברור שמקרה הזה אין לו זכות מעשה ידיה. מה המשנה רצה להגיד? עומד מעדיין. אפשר להגיד את זה, ונכון שזה דבר פשוט, אבל רצו למד את הדין הזה בשביל הסיפה. סיפה הצטרך, התנא רצה להשמיד את סוף המשנה, שמי שמקדיש את המותר, רבי מאיר אומר הקדש, ורבי יוחנן הסנדלר אומר חולין. ועומד כבר יש חולקים על הרב, למדנו שרב אומר, אישה יכולה לומר אני ניזון ואני עושה, ופה ריש לקיש חולק עליו, ופלי גדר ריש לקיש. תאמר ריש לקיש, אומר ריש לקיש בביאור של רבי מאיר במשנה, לא תאמר, אל תאמר שתאמר רבי מאיר, שאמר שהמותר מתקדש, כן אמר רבי מאיר, שאם אדם מקדיש את המותר מעשה ידי של אשתו, אז יש פה הקדש, הרי הקדש חל. אל תגיד שבגלל שהוא סובב משום דקה סבר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, כמו המעשה ידי של האישה, שהקדיש בעלה לפני שנעשה בפועל. אל תגיד שזה הסיבה שלו, אלא תאמר רבי מאיר, מתוך שיכול לקופה למעשה ידיה, הבעל יכול לקוף את אשתו למעשה ידיה, שתעבוד כדי להרוויח, הוא כופה אותה לכך, כלומר היא לא יכולה להגיד ניזון ואני עושה, אז נעשה, נחשב דבר, כאילו הוא אומר לה, יקדשו מה ידייך לא עושים, זה כאילו הוא אומר לה, הידיים מוקדשות למי שברא אותם, לקדוש ברוך הוא, מכיוון שהידיים נמצאות בעולם. הידיים נמצאות בעולם, נכון שהעבודה לא נמצאת בעולם, לכן בזה יכולת לומר שום דבר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. פה הידיים יקדשו ידייך לא עושים, הידיים נמצאות בעולם, לכן חלם ההקדש, לכן ידיים קדושות לעניין שיתקדש מעשה ידיה, שיתידה לעשות אף שלא בא לעולם בשעת ההקדש. הרי שלמד מדבר ריש לקיש, שהבעל יכול לקוף את אשתו לעבוד ולתת לו את הרווח של מעשה ידיה, והיא לא יכולה לומר, היא ניזון, והיא עושה, זה חולק על רב. אומרת הגמרא, במשנה לא אמר הבעל שיקדשו ידיה של אשתו, הלא אמר לאחי, לא אמר יקדשו מעשה ידיה, ובאמת מעשה ידיה, זה דבר שלא בא לעולם. אומרת הגמרא, לא, כן שמין לרב מאיר, מכיוון ששמענו, שלפי רבי מאיר דאמר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, כשאדם אומר דברים, עניין שחול לזה דין עליו, נניח כמו הקדש, ואמר אותם בדרך שהדין לא יכול לחול, לא אומרים שהוא התכוון להוציא דבריו לבטלה, אלא אנחנו מבינים, הוא התכוון להגיד בנוסח אחר שאכן דבריו יכולים לחול. לכן גם כשמקדיש מעשה ידי אשתו, רבי מאיר סובר שוודאי יודע הוא שלא יכול להקדיש מעשה ידי אלא, אלא נעשה כאילו הוא אומר, יקדשו ידייך לא עושים, כאילו הוא אומר בפה את הנוסח הזה שהידיים עצמם קדושות, הידיים נמצאות בעולם, וחל להם ההקדש. אומרת הגמרא, וסבר רבי מאיר, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אתה אומר, שאפשר להגיד שרבי דעת רבי מאיר, כי סבר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, משהו שהוא סובר, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. זה לא נכון, למדנו הברייתא, ותניא, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, או לאחר שתתגיירי, או לאחר שאשתחרר מעבדות, או לאחר שתשתחררי את מעבדות, או לאחר שימות בעלך, או לאחר שתמות אחותך, או לאחר שיחלוץ אחיו ממך, בכל מקרה, רבי מאיר אומר, מקודשת לו, או לאחר שיתקיים המעשה שהזכיר המקדש. בכל מקרים הללו, אין הקידושים יכולים לחול בשעה שנעשו, אף על פי כן, סובר רבי מאיר, שכשיתקיים המעשה שיזכר המקדש, יחול הקידושים, אז משמע שרבי מאיר סובר, שמעשה יכול לחול, למרות שהוא תלו בדבר שלא בא לעולם, אז עומד גם מהאיים, נכון, מהברייתא האיים מוכח מת, שכן רבי מאיר סובר, שדם מקדש, מקדיש דבר שלא בא לעולם, אבל יש לקיש שתכוון לומר, מהלקה למי שמאמין, מכאן ממשנתנו שרבי מאיר אומר שמותר מעשה ידי ההקדש, אין להוכיח שהוא סובר שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. נכון, כי כעיקרון רבי מאיר סובר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל מהברייתא שלנו, כמו שאמרנו, אז אי אפשר, או מהמשנה שלנו, סליחה, אז רבי מאיר אומר שהוא אומר, המותר זה הקדש, אי אפשר להוכיח את זה. יש לקיש מלמד אותנו שדינו של רבי מאיר שמותר מעשה ידיה של אישה יוכל להתקדש, לא תלוי בדינו השני של רבי מאיר שמעשה שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם. לכן, למרות שההלכה שמעשה תלוי בדבר שלא בא לעולם, היא לא חל, עדיין ייתכן שמותר מעשה ידי שאישה יכול להתקדש, כי זה נחשב כאילו יקדשו ידייך לא עושים, כי זה דבר שבא לעולם, כי הוא בעצם אומר יקדשו ידייך לא עושים. זה אומר, בא ללמד אותנו, שריש לקיש חולק על רב, רב שאמר אישה יכולה להגיד אני זון ואני עושה, ריש לקיש חולק עליו ואומר שאישה לא יכולה להגיד את זה. הגענו לסוף נ"ח עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.